זה לא אומר שזה יותר גבוה. בסדר? לא שעמד, זה כמו מה שאומרים חכמים, הרב קוק שאומר על עם, כאילו על הדור שלנו, שזה בבחינת ננסים על גבי ענקים. ננס על גבי ענק, הוא רואה יותר גבוה מהענק, אבל הוא על גביו, עירת חטא, זה על גבי עירת שמיים. בסדר? לא אמרתי שעירת חטא בפני עצמה היא יותר גבוהה מעירת שמיים, אלא אדם שיש לו עירת חטא, כבר יש לו עירת שמיים. בסדר? אז... אז זה תיקון חשוב, טוב שאמרתם.
נגיד אם אני
אוקיי. תודה רבה. אז זה בכלל, כן, זה נכון. על זה אני חותמת. עוד פעם, זה לא יותר גבוה. זה גבוה בזכות זה שכבר יש לו עירת שמיים. אתה יודע? כן, למרות שאת יודעת, אם תחשוט את חיר חפש בחור, אני מחפשת בחור ירחת. לא בטוחה שכדאי ליחצן את זה כבר. טוב, אז אנחנו לא התחלנו את פרק ב', נכון? אנחנו רק עשינו חזרה על פרק א', נכון? טוב, אז קודם כל אני מקווה שהיה לכם שבוע חזרה טוב. שבוע חזרה זה דבר נורא 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 חשוב. אפשר לשאול שאלה?
אוקיי, למדנו עם הרבה סעד. הרבה סעד.
אז לא, לא, זה חשוב. לא, זה תיקון נורא נורא חשוב, בנות. בסדר?
אני חושבת, אני חושבת, אני אמרתי, זה מאוד הגיוני שעירת חטא בכל שם ונעד, כי אתה מפחד ממה שהחטא...
אז אמרנו עכשיו שזה לא שעירת חטא יותר גבוהה מעירת שמיים, אלא שאם יש לי עירת חטא, בוודאי כבר יש לי עירת שמיים.
אבל אם זה שלב אחד מתחת, אז איך זה...
עוד פעם, זה לא שעירת חטא מול עירת שמיים, עירת חטא יותר גבוהה מעירת שמיים, לא. אבל אם יש לי עירת חטא, כנראה כבר יש לי עירת שמיים, ולכן המידה הזאת יותר גבוהה. בסדר?
יש בה עירת שמיים, עירת שמיים זה יותר גבוה.
בואו נעשה אחרת, זה לא תחרות בין המידות, אבל אם יש לי עירת חטא, זה אומר שכבר יש לי עירת שמיים.
אבל עדיין, הרב אמר שעירת חטא עדיין עושים את העני במרכז, אבל איך שאני
מסביר
את זה, גם שם המרכז, כי העבירה עוד עדיין
נכון,
נכון. כי יש לך עירת שמיים, אז זה לא כי אתה
שם לעצמך יותר. באיזה פסקה? איפה למדתם את זה? בואו נעשה סדר.
לא,
לא, לא,
לא, הוא אמר את זה, הוא אמר את זה. לא, הוא הביא את זה בעיניה.
איפה בעיניה?
לא, הוא דיבר על עירת העונש בעיניה, ואת אומר שיש
עצמה. בסדר, אוקיי. בסדר. אז עוד פעם, אז עירת חטא, אני חוזרת, אם יש לי עירת חטא, כבר יש לי עירת שמיים. לא בגלל שעירת חטא יותר גבוהה מעירת שמיים, אלא בגלל שעירת חטא כבר מכילה עירת שמיים. בסדר? כי עוד פעם, אם אתם עומדות אין היה, אז אני ממש מציעה ללמוד אין היה בשבת דף למד, כתוב שם, מידת עירת ה... שנייה, נפלא לי קצת, סליחה. אז אני אומרת שיראת השמיים היא מידה עיונית, ככה כותב הרב, ויראת חטא היא מידה מעשית, היא הוצאה לפועל של יראת שמיים. בסדר? מה זה? שנייה, אני אגיד לכם בדיוק, עוד רגע אחד. מי שרוצה ממש את המקור, זה מקור יפה יפה. שנייה, זה... אין היה, זה אין היה שבת א', בסדר? פסקאות קופה אין ב' את קופה אין א'. עכשיו. תראו, יש מקום אחד שהרב אבינר כותב את מה שאמרו לכם. יש מקום אחד שהרב אבינר כותב שהחשש בעירת חטא זה באמת שהאדם יהיה במרכז. אבל כמו שהרב פה מסביר את זה, אוקיי? זה שהאדם חושש מזה שיהיה לו פגם לא בגלל שהוא רוצה שהוא יהיה מושלם ושהוא יהיה פרפקציוניסט, אלא בגלל שהוא רוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. ולכן אם יש לי עירת חטא, כבר יש לי עירת שמיים. ולכן עוד פעם, אנחנו לא אמרנו שעירת חטא כמידה יותר גבוהה מעירת שמיים, אלא שזה השלב הבא. אני משאירה את הפלאפון בלוק, כי יש לי בן בעזה שמיום רביעי לא שמעתי אותו, אז אני... בסדר? צריכה. זה היה נורא מבאס, כי אני הסתכלתי, נכון תמיד אומרים לא להיות מחוברים לפלאפון? אז אני מדי לא מחוברת. אני רואה, אני יוצאת משיעור ואני רואה 8 שיחות שלא נהנו. ואני אומרת, מה קרה? ואז אני מקבלת הודעה, אמא, יש לי פלאפון רק ל-5 דקות. הפעם הבאה שאני אצור קשר זה רק כשנצא מעזה. אז הייתי, אמרתי, טוב, יש יתרונות לפעמים בלהיות מחוברים לטלפון. כן, נכון. אז אמרתי, במחילה אני משאירה את הפלאפון דלוק. אין לי מושג, לא דיברתי איתו. זה בדיוק השיחה שפספסתי. לא שזה היה עוזר לי, אם הייתי יודעת בדיוק איפה הוא בעזה ומה זה. כן, אז... טוב, אז אנחנו חוזרים רגע לענייננו, או מתחילים את ענייננו. אנחנו מתחילות עכשיו את פרק ב'. פרק ב' הוא פרק אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. פרק א' עסק בשכל, בדעת. אמרנו, נכון, אם חזרתם, אז ראיתם את הפסקה, שהדעת זה השורש והמידות הם... מה זה המידות? הענפים, יפה מאוד. שכל המידות הם ענפים שהם פועל יוצא של השורש של הדעת. ולכן בפרק א' הרב משקיע בדעת. אוקיי? מה זה יראת שמיים? מה זה יראת חטא? עבודה בשמחה וטוב לבב, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, סור מרע בינה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. פרק ב' עוסק בכוח אחר בנפש. איזה כוחות יש לנו בנפש? זוכרות? עשיתם חזרה גם על 8 פרקים? אז איזה כוחות יש לנו בנפש? מעולה. בשפה שלנו, הזן וכל זה זה הצד המעשי, אבל יש לנו 4 כוחות בנפש, שכל, רגש, רצון, דמיון. נכון? הרב קורא לרצון הכוח המתעורר. אוקיי? אז יש לנו תכלה שכל, רגש, רצון, דמיון. אז פרק א' עוסק בעיקר בשכל. פרק ב' עוסק בעיקר ברצון. בסדר? אז בואו נקרא. אני קורא את פרק ב' פסקה א'. תנאי גדול יתנה החסיד בחובות הלבבות עם הנפש שתתרצה לקבל מרירות הסם. חובות הלבבות אתם לומדות? התחל. אוקיי, התחלה זה טוב. אז ככה, יש בחובות הלבבות דיון מאוד 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 יפה ומאוד חשוב בין השכל לנפש. השכל אומר לנפש, את צריכה תרופה. והנפש אומרת, היא מרה, לא רוצה. ואז יש דיון. כן? זה בעצם דיון שהוא אבי אבות ההתמודדויות שלנו בחיים. מה זה אבי אבות ההתמודדויות שלנו בחיים? הפער בין הנכון למה שבא לי. נכון? זה בעצם, כל ההתמודדויות שלנו בחיים הם הפער הזה, בין מה שנכון למה שבא לי. ואם הייתי צריכה במשפט אחד להגיד מה ההתמודדויות של הבן אדם בחיים, כשאני מדברת על התמודדויות פנימיות, לא התמודדויות חלילה מאסונות חיצוניים וכדומה. אז הפער בין מה שנכון למה שבא לי. והדיון הזה בין הנפש לשכל, הוא בעצם מוציא לפועל את הפער הזה. ואז השכל מנסה לשכנע את הנפש שכדאי לה, כי הסם הזה הוא בריא והוא חשוב והוא יציל אותה. אבל הנפש אומרת, אבל זה לא שווה לי. כאילו, המרירות הזאת לא כיפית לי. לא שווה לי. לא איזה. כל אחת מוזמנת לקחת את זה לדיון שלה עם עצמה. כל אחת, ומה שהיא מתמודדת, אם זה עם לקום בבוקר, אם זה עם צניעות, אם זה כיבוד הורים, אם זה לשון הרע. כן? אוקיי, אני יודעת מה נכון. רובנו יודעים מה נכון. הנפש מבינה שהתרופה הזאת תעזור לה. אבל לא בא לה. לא בא לה את הדרך המרה. לא בא לה את הטעם הזה. וזה הפער, אוקיי, אני מבינה שנכון X, אבל בא לי Y. אני מבינה שנכון להתלבש בצורה הזאת, אבל בא לי אחרת. אני מבינה שנכון להיות בחברה הזאת, אבל בא לי אחרת. אני חושבת שרוב הבעיות שלנו בחיים זה לא הידיעה. כלומר, אם הייתי עושה סקר, איפה אנחנו נתקעים בחיים, זה לא שאני באמת לא יודעת מה נכון, מה לא נכון, זה שלא בא לי. נכון. אוקיי, אז בשביל זה התחלנו בדעת, בשביל זה היה לנו סור מרע בעיניים, באמת מאוד קשה, אני הייתי עצם תלמיד חכם. אבל זה לא עיקר ההתמודדות בחיים שאני באמת יושבת עם עצמי ואומרת, וואלה, לא, אין לי מושג מה נכון. אני יודעת מה נכון, אבל קשה לי. נכון, ועדיין, איך אמר הרב בסור מרע בעיניים, אם אדם יהיה ישר עם עצמו רגע, הוא ידע מה נכון. היום, גם עם כל הבלבול בעולם, זה לא שאנשים לא יודעים מה נכון, זה אנשים מנסים להביא אג'נדות אחרות במציאות. אבל אם שנייה אדם יהיה ישר עם עצמו, כך כותב הרב, הוא כן ידע עם מה נכון, ואתה יודע, ואם לא, התייעץ עם תלמיד חכם. אבל עיקר הזירה שלי ביום יום זה לא, וואה, אין לי מושג מה נכון. אין לי מושג איך נכון לדבר, אין לי מושג איך נכון לפעול, אין לי מושג, אני יודעת, אבל זה קשה לי, או לא בא לי, או... ובאמת הדיון לגבי אם אני יודעת או לא, זה באמת פרק א', זה הנושא של הדעת. כן? פה הוא מכניס את זה. בפרק ב', הנושא הוא הרצון. אוקיי, אני יודעת מה נכון. עכשיו מה? עכשיו מה? הנפש מה? זה לא רק רצון, זה גם מה שהיום אנחנו קוראים לו נפש. זה רגשות, זה דמיונות, זה לא רק רצון. בסדר? השכל מייצג את הדעת לעומת שאר כוחות הנפש. זה רצון, דמיון, רגשות.
אבל אמרנו שיש שאר כוחות הנפש
בתוכן שכל. נכון, אבל אני אומרת, זה אמרתי בשמונה פרקים לרמב"ם. בחובות הלבבות הוא מנהל דיון כאילו בין השכל לבין הנפש שמכילה את שאר הכוחות. כן? השכל נקרא לזה בדיון הזה, זה כאילו הרוח לעומת הנפש. בסדר? שהרוח אומרת, השכל זה לא במובן של האינטלקט, אלא הרוח. יש לנו, גם היום בעברית אנחנו אומרים שיש צד רוחני ויש צד נפשי. אז הצד הרוחני שכביכול יודע מה נכון אומר X, והנפש היא לא מתווכחת אם זה נכון או לא. היא על מה הוויכוח? על מה הוויכוח? אם שווה לעשות את זה או לא. כן, כן, כן. כן, זה לא פה שאלה, אוקיי. אני יודעת שכיבוד הורים ככה וככה וככה. בדרך מה? אוקיי? אז בואו נראה. תנאי הגדול לתנאי החסיד בחובות הלבבות, אם הנפש שתתרצה לקבל מרירות הסם. וזהו דבר מוכרח מאוד. וכל זמן, מה זה וזהו דבר מוכרח מאוד? למה מתייחס המשפט? מה מוכרח מאוד? לקבל את המרירות. אם אני רוצה להתקדם בחיים, אני חייבת להיות מוכנה. גם להתמודדות, גם לקושי, גם לתהליך. אני לא יכולה להגיד, אוקיי, אני רוצה להתקדם, אבל בלי שום מחיר, בלי שום מעמד. יכול להיות שהסם בסוף לא יהיה מר בכלל, אולי יהיה נורא כיף בדרך. אני לא עושה אידיאל מהמרירות. אני עושה אידיאל מהמוכנות לספוג את המרירות. בעזרת השם, עדיף שלא יהיה מר. כן, לפעמים אנשים קצת מתבלבלים וחושבים שהמר זה האידיאל. לא, אין לנו אידיאל שיהיה לנו קשה. ואם אפשר לעשות את זה בקלות, איזה כיף, למה לא? אבל כן אנחנו צריכים מוכנות למאמץ. מוכנות לשלם מחיר. מוכנות שקצת יהיה מר, והלוואי שבעזרת השם לא יהיה מר. וזהו דבר מוכרח מאוד. וכל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום, ורק בנועם לבד ילך באורך סלולה או קרוב אל המכשול. מי שרוצה שכל הדרך תהיה רק בסבבה ורק בכיף, הוא קרוב על המכשול, כן? כשאדם כזה מחליק, אוקיי, סבבה, נו מה, לא צריך יותר מדי, לא צריך לעשות עניין, לא צריך פה, לא צריך זה, העיקר סבבה, העיקר כיף, העיקר זה. זה טעות, אומר הרב. למה? כי יותר יש לחשוד את הדמיון, שמפני שאינו חושש כל כך, אם לא יעזוב הדרך הרע, מתוך כך אינו מצטער בקרבו. מי שנאמר שתכף ומיד הוא מכיר את השביל הטוב איך להינצל. אדם שאומר אצלי הכל סבבה, אני לא, כן, אני לא אתאה, אני לא פה, אני לא שם, אני אסתדר. כאילו, מה שקרה חפיף. אדם כזה, כן, יכול להיות שהוא לא מעריך נכון את גודל ההתמודדות. יכול להיות שהוא לא יצליח בסוף. כן, אם אין לנו מוכנות גם לעבור תהליך, שבסוף יכול להיות קצת קשה. כן, לפעמים אחרי כמה חודשים במדרשה, ואת אומרת, לא יודעת אם המדרשה מתאימה לי, קשה לי. עכשיו, אני לא אומרת שהמדרשה מתאימה לכל אחת, אבל זה שזה קשה לא אומר שזה לא מתאים. אוקיי? עכשיו, לפעמים אני מרגישה נורא מר ונורא פה, נורא שם, אוקיי, צריך לבדוק. אבל עצם הקושי לא מעיד על חוסר התאמה. הוא אומר כאן, כי יותר יש לחשוד את הדמיון, הוא אומר כאילו, יהיה סבבה, כן, נגיד אדם שאומר, אני רוצה ללמוד תורה, ולא מבין שללמוד תורה זה קשה. כאילו הוא מסתכל מבחוץ, רואה תלמידי חכמים, וחושב שככה בקלות הם הגיעו, הוא לא מבין שזה דקה דקה לשבת ולהתרכז, ואולי אין לך עכשיו כוח לקרוא את התוספות הזה, ואולי אין לך כוח עכשיו לקרוא את הרשי הזה. אבל זה ללמוד תורה, ללמוד תורה זה לא רק איזה פסטורליה, זה לשבת, זה להתמודד. כאילו זה דמיון כזה, כאילו הכל חלק. ואז כשמגיעה התמודדות, הוא אומר, רגע, אז אולי זה לא זה. אז אולי זה לא מה שאני צריך. אז אולי זה לא צריך, אז אולי, כאילו ברגע שיש קושי, ואני בתפיסה שהכל אמור ללכת חלק, אז אני לא מוכנה להתמודד. אוקיי? אנחנו רואים את זה גם בפגישות. אחורה נפגשתי, כאילו אני חושבת, כאילו בסרטים שלי, כאילו פגישה אמור להיות שמההתחלה הכל חלק, הכל סבבה, הכל זורם, ואולי לא. אז אם זה שזה לא זורם אומר מיד שזה לא הבחור, עוד פעם, אנחנו לא עושים אידיאליזציה של המרירות, לא, וואי, את חייבת לסבול בפגישות, לא. בעזרת השם שהכל יהיה זורם והכל יהיה חלק, אבל לדעת שלפעמים זה גם לא ככה, ולפעמים אני צריכה להיות מוכנה להתמודד ולהתאמץ. אני לא חושבת שהעניין זה הגבול, העניין הוא קודם כל המוכנות. כלומר, הנושא שלנו זה לא מה תעשי בפועל, זה אם את מוכנה. האם את מוכנה לעבור דרך שיש בה מאמץ? אנחנו לא עושים עוד פעם אידיאל מהקושי. הקושי הוא לא העניין, אלא המוכנות להתאמץ זה העניין.
אבל זה לא מסוכן, כי יכול להגיע שלב
ולכן צריך שכל ישר, קודם אין לנו את הדעת. היה לנו שמחה וטוב לבב, בואי. עברנו את הפרק הזה של שמחה, זה לא סתם הפסקה הזאת באה אחרי שמחה וטוב לבב. אז אני אומרת, אדם צריך שירגיש אידיאל ושירגיש חיבור לאידיאל. חיבור לאידיאל, עכשיו אומר לנו הרב, זה לא אומר שהכל קל. יודע? ברור ששום דבר הוא לא במקום שכל ישר. ולכן הרב לא פותח בפסקה הזאת, הוא פותח בפרק א'. בדיוק בגלל הסכנה שאת אומרת ואת צודקת. לא התפרץ, הכל טוב.
לא, אחרי זה במילים שלנו, כאילו, למה הוא קרוב
למכשול? כי בן אדם כזה שאומר, הכל חפיף, חפיף, הכל בקטנה, הכל פה, הכל שם, הוא לא יודע להעריך נכון התמודדויות. כמו בדוגמה שנתתי, אדם הולך לישיבה וחושב, וואי, זה סבבה. כאילו לימוד תורה מבחוץ נראה נורא פסטורלי, אבל בסוף זה משהו נורא סיזיפי, זה יום-יום, זה עוד שעה ועוד סדר ועוד דף ועוד דף, והדפים לא נגמרים ברוך השם. זה לא פשוט. אם אתה רוצה לעבור ויש לך מטרות משמעותיות, אתה צריך להעריך נכון גם את הדרך. כן, אני עכשיו עובדת עם בנות י' ב' לקראת השירות ללאומי. זה נראה נורא כיף, אין בגרויות, אין מבחנים, אין מי שעומד על הראש. לא, בואי, שיתמודדויות אחרות בשירות לאומי. אבל אם כאילו הן חושבות שעכשיו הכל יהיה בקטנה והכל יהיה סבבה והכל זה, יום אחד לא הולך, יאללה, הן רוצות לעזוב. עכשיו אני מסכימה שהסכנה היא שבת יהיה לה נורא נורא קשה ולא ירוש בקיר, עד סוף השנה לא תעזוב רק כי אסור לעזוב. בסדר, צריך שכל ישר. אבל האם יש לי מוכנות למאמץ? סיפרת לכם את הסיפור עם הבן שלי עם התרופה?
לא.
לא סיפרת לכם? כי תמיד בפסקה הזאת אני נזכרת, הבן שלי, כשהיה בן 5, הוא היה צריך לקבל תרופה, תקשיבו, לא ראיתי בחיים שלי תרופה כל כך מגילה, רק הריח שלה. ואני אומרת, מה אני עושה עם הילד הזה? אוקיי, בכפית הראשונה הוא לא יודע מה הטעם, אבל הכפית השנייה אין סיכוי. אני הייתי צריך את התרופה הזאת לקחת שבוע. יודעת, מה אני עושה? עכשיו, אני מתלבדת, מתלבדת, בסוף אחת השני אומרת לו. אני אומרת לו, אז הוא היה בן 5, אבל תקשיבו מה אפשר ללמוד גם ילד בן 5. אני אומרת לו, תקשיב, אני לא יודעת איך לשכנע אותך לקחת את התרופה הזאת, היא מגילה ברמות. ככה אני אומרת לו. ואני לא יודעת איך תצליח לקחת אותה. אז הוא אומר לי, אל תדאגי אמא, יש לי רעיון. טוב, אני הייתי סקרנית, אמרתי לו, מה הרעיון? הוא אומר לי, את תשימי לי את התרופה בכפית. טוב, אני שמה את התרופה בכפית. עכשיו הוא מדבר עם הכפית. בול הדיון שיש לנו כאן, אכן הזכרתי, הוא אומר לתרופה, את כל כך מגילה, אבל את תעזרי לי. טק, לקח אותה. תקשיבו. תקשיבו. זה היה סיפור מכונן, מכונן. מסתכל לתרופה, לא היה כפית אחת שהוא ויתר על להגיד לה את זה. הוא לא נשאר חייב, היא מגילה. תקשיבו, הוא סיים שבוע עם התרופה. אני לא חושבת שהייתי שורדת, אגיד לכם את האמת. אבל ככה הוא אומר לה, כפית כפית, את כל כך מגילה, אבל את תעזרי לי. וכשאני רואה את הפסקה הזאת, אני ישר נזכרת. האם אני מוכנה לספוג את המרירות? כן? כן, האם אני מוכנה לספוג את המרירות? עכשיו, כדי לספוג את המרירות, מה צריך שיהיה חשוב לי? בואו נשאר שנייה במשל. מי מוכן לקחת תרופה מגילה? מי שמבין שזה חשוב. מעבר להבנה מה אני עוד רוצה פה, מה אני צריך? למה? למה לשלם מחירים? כי חשוב לי להיות בריאה, כי אני רוצה להיות בריאה, נכון? מי שאומר, לא מעניין אותי אם אני חולה, לא מעניין אותי אם אני אמות, זה לא יעזור שאני אגיד לו שהתרופה תעזור לו, נכון? הרצון להיות בריא הוא קריטי פה. ולכן, עוד פעם, פתחנו בפרק א', שמציב לנו יעדים. אני רוצה ללכת על היעדים האלה או לא? אם לא חשוב לי בריאות, אין שום סיכוי שאני אהיה מוכנה לקחת תרופה מגילה. ועכשיו מגיע עוד שלב. ככל שכן חשובה לי הבריאות וככל שכן אני אוהבת את הבריאות, התרופה נהיית פחות מגילה. כי אני אומרת, וואי, זה מקרב אותי לבריאות. אוקיי? כשאני מבינה, כן, אנחנו בדוגמה, אני עכשיו סביב הלידה, כשאני מבינה שבעזרת השם כל ציר מקרב אותי ללידה, הציר פחות כואב. אני אומרת, אוקיי, אני יכולה להתמודד איתו, וואו, הוא מקרב אותי לאיזה משהו מתוק. בשפה של הרב, תכף נגיע למשפט הזה, וביותר באהבת הבריאות יומצא קסם אצל המקבל. כן, אם אני ממש מחוברת לבריאות, וואי, איזה תרופה, אז לא נורא, אז לא כזה מגיל, אפשר לספוג את זה. אפשר לספוג את זה. דיברתי פעם עם חברה ואמרתי לה, את יודעת, כשאני יודעת שמשהו בריא, זה פסיכולוגי אצלי, הוא אוטומטית נהיה יותר טעים. היא אמרה לי, אצלי הפוך. את רק אומרת לי איזה ההוגיה הזאת, משיבולת שואה לסבי. תני הוגיה נורמלית. אז בואו נראה את זה בשפה של הרב. אני מתחילה מההתחלה. תנאי גדול היא תנאי יחסית בחובות הלבבות עם הנפש שתתרצה לקבל מרירות הסם. וזהו דבר מוכרח מאוד. וכל זמן שיאמר לעצמו שלום שלום, ורק בנועם לבד ילך באורח סלולה, הוא קרוב אל המכשול. כי יותר יש לחשוד את הדמיון, שמפני שאינו חושש כל כך אם לא יעזוב הדרך הרע, מתוך כך אינו מצטער בקרבו. מי שנאמר שתכף ומיד מבין ומכיר את השביל הטוב איך להינצל. הוא בטוח יסתדר, הכל יהיה בסדר. ומכל מקום, וזה המשפט נורא נורא חשוב, אחרי הרצון והקבלה לסבול מרירות הסם, אין זה דבר מוכרח שיהיה דווקא סם מר, כי הרבה סמים מתוקים ישנם. הדרך יכולה להיות גם ממש מתוקה. אנחנו לא עושים אידיאל מהמרירות, אוקיי? נגיד צ'ופרים בסגנון, אם קשה לך, סימן שאתה בעלייה, זה צ'ופר מעולה כשקשה לך, אבל זה לא צ'ופר טוב כדי להגיד שחייב שיהיה קשה כדי לעלות. מבינות מה אני אומרת? וזה לא סימטרי, אני לא עושה אידיאל מהקושי, לא עושה אידיאל מהמרירות, הלוואי שזה יהיה מתוק. כן, עמל זה לא בהכרח מרירות, קושי כן. אז לא בטוח, זה עם המוכנות. כלומר, לפי מה שהרב אומר, יכול להיות שלזה הרב קשתיה להתכוון, שאם אני לא מוכנה שיהיה לי קשה. אני לא חייבת שבפועל יהיה לי קשה כדי להתקרב, אבל אני חייבת להיות מוכנה שגם אם קשה לי אני אתאמץ. זה מה שפה, ויכול להיות שלזה הרב מתכוון, אני לא הייתי בשיעור, לא יכולה להתייחס. כן, זה מה ש... כי פה הוא אומר במפורש, מכל מקום, אחרי הרצון והקבלה לסבול מרירות הסם, אין זה דווקא מוכרח שיהיה סם מר. לא עושים אידיאל שיהיה לי מר, לא. אני כן עושה אידיאל מהעמל, לא מהמרירות. בסדר? כי הרבה סמים מתוקים ישנם, והכל פנים שאין מרירותם גדולה. במילים אחרות נשאר שנייה במשל. אם אני רוצה להיות בריאה ויש תרופה מתוקה, אני לא חייבת לקחת דווקא את התרופה המרה. עד רבה, אני אחפש תרופה מתוקה. אוקיי? רק אם אין תרופה מתוקה ואין ברירה, אני אקח את התרופה המרה. גם בנמשל, אם אני יכולה להתאמץ וזה יהיה בכיף, איזה יופי. איזה יופי. אנחנו לא מחפשים שיהיה לנו מר. ברור שיכול לגדל אותי ויהיה לי מר, אבל אני אומרת הפוך. אם יש לך בחירה בין משהו שיכול לגדל אותך ושיהיה לך מר, ושבין משהו שיכול לגדל אותך ושיהיה לך מתוק, מה עדיף? ברור מתוק. לא, מצד שכר פסיעות? זה משהו אחר. בסדר, זה מאמץ, זה המוכנות, אני חוזרת למוכנות. זה ודאי נכון. וגם אם הרב קשתיאל אמר את זה, אז זה בכלל נכון, הוא לא צריך את האישור שלי. בסדר? אבל כאן אנחנו... עוד פעם, אני צריכה לראות את ההקשר. פה הוא מדבר על המוכנות. אם הרב מדבר על לתרגל לעצמך את השריר של מוכנות להתאמץ, יכול להיות שעל זה הוא דיבר. זה היה הרעיון, אז זה ודאי נכון. כן, לתרגל את השריר של מוכנות להתאמץ. אין עניין לסבול. אנחנו לא קדושים מעונים. כן. קדושים מעונים זה בנצרות, זה בטוח הרב קשתיאל לא אמר. בסדר? מוכנות להתאמץ ולתרגל את השריר, אולי הוא דיבר גם על יציאה מאזור הנוחות וכדומה, זה ודאי נכון.
אולי זה פשוט ההבנה שזה חלק מהתהליך.
מה זאת אומרת? איזשהו מה?
איזשהו כאילו גם זה
מריבות. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. שאם אתה צריך להיות מוכן לעבור מריבות, אבל אולי בסוף זה לא יהיה מר. זה חייב להיות מר? לא. אני חייבת להיות מוכנה לעבור, להתאמץ גם אם זה מר? כן. בעזרת השם שזה לא יהיה מר. בסדר? אל תתבלבלו. הנקודה זה המוכנות והמאמץ. זה לא המרירות. אנחנו לא קדושים מעונים.
בהכרח.
היא שאלה, אז אני אומרת, אני מבחינה, זה עניין של סמנטיקה, אני מבחינה בין עמל לקושי. עמל, אם כל עמל קשה לך, אז לא כל קושי הוא מה.
לא, לא עמל,
קושי. לא, אם זה קושי, כאילו כן, קושי זה מרירות. רק שנייה, אבל אם כל מאמץ הוא קושי, אז לא, לא כל קושי הוא מה. זה עניין של סמנטיקה. רגע, אני לא שומעת. עוד פעם, זה משפטים מסוכנים. לא הייתי עושה אותו, לא הייתי הופכת אותו לסטיקר. הייתי אומרת, אוקיי, מה אני יכולה לבדוק פה? עבודת השם זה מושג נורא נורא גדול. בסדר? אני כן יודעת להגיד, אוקיי, שיש 70 פנים בתורה, שאני צריכה למצוא את הפן, שמחיה אותי, ששמח אותי, שאני מחוברת אליו. אבל זה משפט גדול מדי, כאילו, עבודת השם. כי עבודת השם זה כאילו כל ה-70 פנים. בסדר? אז אני חוזרת לנקודה. הנקודה זה המוכנות להתאמץ, היא קריטית, 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 והמוכנות להתאמץ גם אם קשה לי וגם אם מר לי. בפועל אני לא מחפשת את המר, לא מחפשת דווקא את המר, אני מוכנה שיהיה לי מר כדי להתקדם, אבל אני לא מחפשת שיהיה לי מר, בסדר? כתוב על סוקרטס, שהוא התחתן עם פרמינדס. פרמינדס הייתה האישה המכשפה ביותר בכל יוון. למה הוא התחתן דווקא עם פרמינדס? להראות לעצמו שהוא מסוגל להתמודד. זה האידיאל שלנו? לא. בסדר? אם מישהו נראה לך קצת פרמינדס בפגישה, תברכי. פרמינדס זאת האישה שסוקרטס התחתן איתה, שהייתה ידועה כמכשפה הגדולה ביותר בכל יוון. כן, הוא עושה אידיאל מאמר. טוב, אנחנו לא כאלה. בסדר? תתחתני עם מישהו שיהיה לך טוב איתו ונעים איתו וכו'. תצטרכי לעבוד בשביל הזוגיות? תצטרכי להתאמץ בשביל זוגיות? תשובה?
כן.
אבל אם יהיה לך מר ויהיה לך נורא בפגישות ויהיה לך זה, תברכי ומהר. אוקיי? האם אני מוכנה להתאמץ? כן. כן, אני מוכנה להתאמץ. כדי לבנות בית של תורה אני צריכה להתאמץ? צריכה להתאמץ? כן. לפעמים גם צריך להיות מר? יכול להיות. כן, לא תמיד אני אוכל אפילו כלכלית כן, בית של תורה בהכרח הוא בית שהצדק הכלכלי הוא לא הצד החזק בו, בוא נגיד ככה. אז כן, אז אם זה מר בשבילי שלא כל שני וחמישי אני קונה בגדים, אז כן, אני צריכה לעבור איזושהי מרירות. אני צריכה להיות מוכנה לזה. יכול להיות שבסוף אני אגיד, מי צריך בגד כל שני וחמישי? אבל אם היום אני רגילה כל שני וחמישי לקנות בגד, ובתפיסה שלי לא, לא לקנות בגד כל שני וחמישי זה מר, אני צריכה להתאמת על זה, כן? אני זוכרת שבשנה, נראה לי השנייה שהתחתנתי, המשפחה שלי בשבילם להתחתן עם בחור ישיבה, ומה זה שלא לומד, ומה זה שלא פה. עכשיו, בשנתיים הראשונות בעלי למד בישיבה ואני הייתי סטודנטית. כאילו כסף ממש לא היה הצד החזק, בוא נגיד ככה. ואני זוכרת שבאתי לאמא שלי יום אחד, ואחותי ירדה עליי, שאיזה נעליים, מה זה? זה נעליים של קבצנית, ולמה אני לא קונה נעליים, ולמה פה, ולמה שם, אני ממש ממש זוכרת את זה. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, וואלה, כאילו, לא, ביום יום, כאילו, כשאת חושבת על תיאוריות וכו', אז זה נראה נורא, נורא גדול, ובסוף כן, זה משהו ביום יום. ואני זוכרת שכאילו ממש התפדחתי, כאילו, אבל לא התפדחתי בגללי. התפדחתי בגלל, אני אומרת, כאילו, זה לא נראה טוב שהתורה היא ככה, נראית כל כך דלה. ולי הנעליים האלה לא נראו של קפצנית, אבל הם נראו ככה. ואני אומרת, אוקיי, נכון, לפעמים יש שלבים בחיים שאנחנו צריכים, כן, אנחנו צריכים להיות מוכנים למען איזשהו ערך, למען איזשהו אידיאל. וזה דבר נורא 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 חשוב, נורא 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 חשוב, להיות מוכנה. וכן, יש בזה מרירות שאומרים לנו, מה זה הנעליים האלה? בסדר? לא, כאילו, אוקיי, אני לא עכשיו אני לא רצה לקנות נעליים רק בגלל שהיא אמרה, כן. זה שאנחנו לומדות את זה, דבר ראשון. זה השלב הראשון.
עצם הלימוד זה
התחלה של התמאה. כן, התחלה, ועכשיו הלימוד זה, אני רוצה את זה? רגע, אולי אם זה אומר שאני לא קונה בגדים כל שני וחמישי, אולי אני לא רוצה את זה.
יכול להיות שבאידיאל, ובראש,
נכון. נכון, נכון, נכון. אבל פה בדיוק הנקודה זה גם הידיעה וגם הרצון. עכשיו בפרק הזה אנחנו קודם כל מחזקות את הרצון.
רק לידיעה ולרצון?
כן. לאט לאט גם יהיה את הפרקטיקה. למשל, גם עכשיו יש לך פרקטיקה. איפה יש לך פרקטיקה? לקום בבוקר לשיעור, להפסיד שעה לישון או לבוא לשיעור, זה פרקטיקה. אתה יודע, זה לא שאין לך פרקטיקה עד שאת מתחתנת. העמל הלימוד תורה הוא מתחיל כבר עכשיו. אוקיי? בא לך עכשיו להישאר במיטה, בא לך ללכת לבית קפה עם חברה ואת מוותרת על זה והולכת לשיעור, זה פרקטיקה.
כאילו, יכול להיות מצב שבו בן אדם לוקח על עצמו ניסיון, בידיעה שהוא מורכב, ושהוא, אבל יודע שזה תורה, בידיעה לגדול של החיים. הוא בוחר לקחת את הניסיון,
אבל הוא לא חווה אותו עדיין. נכון, אבל זה מה שאני אומרת, אתה לא מתחיל לחוות אותו בבום. כאילו, במתמטיקה יש הבדל בין פונקציה רציפה לפונקציה נקודתית, שיש לה נקודות אי רצופות. החיים שלנו הם פונקציה רציפה, הם לא בום. לא מתחתנת עם מישהו, חיי התורה עמל. עכשיו, איזה עמל עכשיו יכול להיות לך על חיי התורה? תחשבי עכשיו איפה יש, לא איך תהיי אז. כי אם עכשיו תתאמצי, יהיה לך יותר פשוט להתאמץ עד, כי כבר תתרגלי את השריר הזה. אבל אל תתאמצי בזה שלא תקני בגדים, כי זה לא ההתמודדות שלך עכשיו. נכון, נכון. אז אם למשל דיברנו על זה שאצל אברכים זה התמודדות כלכלית, את לא צריכה עכשיו את ההתמודדות הכלכלית. כי אם יש לך כסף ואת יכולה לקנות בגדים, תהני, הכל טוב. אבל בואי תתמודדי במה שעכשיו הוא כן התמודדות אצלך. לא יודעת מה אצלך ואיך זה לקום בבוקר, איך זה להתרכז, איך זה כאילו... בואי תשקיעי את זה במה שהיום הוא התמודדות, לא במה שהוא יהיה התמודדות עד. כי כבר יהיה לך שריר של עמל למען תורה. והשריר הוא לאו דווקא להיות מוכנה לוותר על בגד, אלא על מה למען תורה.
גם אם נדעת שבזמן שבגיעו לתי קרובה, אז כאילו לא
עושים
את זה במקום טוב,
שם אני צריך להתמודד את זה, עכשיו אני מתמודד. נכון, כי אם אני עובדת על, נגיד, לא לקנות דברים, אז אני לוקחת את זה למקום הטכני. ואני אומרת, בוא תקחי את השריר האמיתי, השריר הוא עמל על תורה. איפה היום בחיים שלך? את צריכה להתאמץ. את צריכה להתאמץ על לימוד תורה, את צריכה להתאמץ על עבודת השם. אין לך כוח להתפלל ועד כמה. אין, את מבינה? כל אחד והעמל שלו, אבל לא לקחת את הלבוש של העמל שיהיה אז. כי אם היום אני אומר, טוב, מעכשיו אני לא קונה שוקולד, אני לא קונה זה, אני רוצה להתאמץ, להתרגל לחיים שאין בהם כסף. חבל. זה השריר הלא נכון.
בסדר?
אז אני אומרת, לתרגל את עצמך במה שרלוונטי היום. מה רלוונטי היום? איך את קמה בבוקר? זה מתפללת. לבוש. נכון. נכון, אני לא מחפשת תרגילים חיצוניים, יש לי מספיק את המציאות. בוא נגיד ככה, היה אצלנו דיון, אצלנו ביוד ב' לוקחים את הבנות למסע מודעות. מכירות את הפארק מנהיגות באריאל?
כן.
אני אסביר רק מתקן אחד שעליו היה לי הרבה דיונים. יש מתקן אחד שהוא 8 מטרים לטפס. מה זה? לא, 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 זה לא בדיוק בנג'י, זה כאילו לטפס על עמוד באורך 8 מטרים, עמוד בקוטר של 20 סנטימטר, זה עובר משהו כזה, ורועד. עכשיו, יש לך, עכשיו זה לא משהו מסוכן, זה מאובטח, את מאובטחת, אבל את צריכה לטפס 8 מטרים, אתם יודעות כמה זה 8 מטרים? בניין של 3 קומות.
מה?
בסדר?
זה לא פה למעלה?
לא, פה למעלה זה 4.5. בסדר? וזה תקרה מאוד גבוהה, זה לא תקרה רגילה, בסדר? אז 8 מטרים, ואז את צריכה, אחרי שאת מטפסת על העמוד, לעמוד עליו. כלומר, השלב הזה שאת עוברת מטיפוס לעמידה על העמוד, ואז את צריכה לקפוץ לחבל שנמצא 1.5 מטר מרחק ממנו. זה לא מסוכן, את מאובטחת. אז מה הרעיון שלהם? זה בואו תתרגלו התמודדות עם פחד. בעיניי זה לא מתאים, למה? למי נכון לתרגל התמודדות עם פחד? מי שהולך לקורס טייס. מתי בחיים את צריכה לקפוץ 8 מטרים על עמוד רועד? לא חבל לבזבז את האנרגיות שלנו? אנחנו צריכים לתרגל מספיק דברים בחיים. בואי תעשי, יש לך כל כך הרבה התמודדויות בחיים שאת צריכה להתמודד עם מסוגלות. תתרגלי במה שרלוונטי. אמרתי, לחבר'ה בקורס טייס, קורס קטינים, זה אחלה עמוד. אדם בחיים, באיפה, אני צריכה להיות ציפור? אם אני עכשיו צריכה ללמוד להיות ציפור, סבבה, אני אלך לעמוד הזה. אין לי עניין לתרגל משהו שאני לא משתמשת בו בחיים. יש לי עניין להתמודד עם פחד, אז אני אקח פחד רלוונטי.
לא, אבל בואי ששירי
למה,
זה מגלה.
לא, לא, זה טוב.
מהמם, לכו לשם.
אני הייתי בפחד אקסטרים, כאילו יש, קפצתי בנג'י כזה, פעם מזמן, ואמרתי, וכאילו פחדתי, ואז ביקשתי מה, כי בטור, כאילו שיזרקו אותי כזה.
לא,
אנחנו פחדים לעשות הצעד הזה בחיים.
נכון, אבל עוד פעם, זה לבזבז אנרגיה מבחינתי. אני מאוד בעד להתמודד עם פחדים. מה את אומרת?
אני רוצה את הכוחות שבך, אבל אין לי צורך בזה בשום צורה.
נכון, אני אומרת, והנה, בסוף, אבל זה גם מקדם אותך בחיים. זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, כי לתרגל מתמטיקה זה מפתח לך את המוח ללמוד יראת שמיים. ולקפוץ מבנג'י זה אקסטרים, אני לא נגד. אם את רוצה ללכת להתמודד עם פחד אני בעד, למה לא? אבל אני נגד להפוך את זה חובה לבנות י' ב', כאילו זה לא בעיניי הדרך להתמודד נכון. מה זה חובה? את לא יכולת לקפוץ, אבל אני חושב לקחת את כל בנות י' ב' לשם, כאילו זה הידיעה שלנו בחיים, בואו. אז אני אומרת, זה כמו שעכשיו כדי לתרגל חיי תורה, אתם עכשיו כולכם לא קונות בגדים, לא קונות שוקולד, לא... זה פספוס. אני רוצה שתרגלו את זה במה שבכל מקרה אתם צריכות. אתם בכל מקרה צריכות ללמוד תורה, בכל מקרה צריכות לעבוד על צניעות, לעבוד על לשון הרע. תתרגלו במה שרלוונטי.
לא, לתרגל במה
שמקדם אותך, כן, כן. אבל אתם מבינים את ההבדל? אתם מבינים את ההבדל בין ערכי? אתם מבינים את ההבדל בין ערכי עם ישראל? בעם ישראל, כשאנחנו מדברים על מסירות נפש ומוכנות למסירות נפש, אנחנו אנחנו מחזקים את משמעות החיים, ולמען משמעות החיים, ושיהיה חיים משמעותיים לעם ישראל, אתה מוכן למסור את הנפש. אצלם הם מתרגלים את המוות, זה בדיוק הדוגמה. זה בדיוק הדוגמה, אחלה דוגמה, בסדר? האם אני רוצה לתרגל, איזה שריר אני רוצה לתרגל? אז בהקשר שלנו אני רוצה לתרגל את השריר של מוכנות להתאמץ על תורה. חסר לי מאמצים היום? אני צריכה שרירים דמיוניים? בואו, תרגלו. תרגלו ומה שקרה תתאמצו, זה לא רק תרגול, זה לייב. בסדר? אז אני חוזרת לנקודה. הנקודה היא מוכנות לעמל ומוכנות למאמץ ומוכנות כן, גם לקושי וגם למרירות. האם אני הופך את המרירות לאידיאל? לא. אם יש לי אפשרות לעשות את זה בצורה מתוקה, מעולה. ויש לי גם עניין להמתיק, לא רק אם יש לי עניין לעשות את זה בצורה מתוקה. אם אני יכולה לקחת את התרופה עם כוס פטל וזה יעזור לי, נהדר. נהדר, אני לא, 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 אני רוצה להרגיש את המרירות של התרופה. לא, אני יכולה לעשות את זה עם פטל, סבבה. וכן הנמשל, יש לי דרך להמתיק את הקושי, אני אעשה את זה. אני אעשה את זה. אני לא עושה אידיאל מהקושי. כן. להגביר רצון יש המון דרכים. השלב הראשון הוא לימוד, כלומר מה היעד שלי. השלב השני למשל יכול להיות זה בפרק ג' דמיון. נגיד אם עכשיו אני אומרת, אני רוצה עכשיו, אני רוצה שיהיה לי סבלנות לילד שלי. אז אני עכשיו רוצה להגביר את האהבה שלי. אז אני יכולה לדבר על החשיבות של אמא עם סבלנות וכו', ואני יכולה פשוט לדמיין איזו תמונה מתוקה שלי עם הילד שלי. הדמיון מעורר רצון. כן, רצון בסוף זה הצינור, לעורר את הרצון זה הכי חשוב. ולכן אנחנו עובדים, מה שנקרא, בכל החזיתות, דרך הדמיון, דרך השכל, דרך הרגש. אוקיי? אז בדוגמה שלי, מה יעורר בי את הרצון? בואו נשאל אתכם, מה יעורר את הרצון להיות מוכנה לקחת את התרופה? הדבר ראשון אמרנו, אהבת הבריאות, זה השכל. מה עוד? שמה? לסתום את האף, לדמיין איך אני אחרי. לסתום את האף זה דוגמה מצוינת לדרך מעשית. אוקיי? יש לי גם דרכים מעשיות להמתיק את המרירות. יש לי דרך דמיונית, עוד שנייה אני אחרי. מצוין. מה עוד? אבל אפילו שאת עובדת על עצמך? זה עובד לך? סבבה. אוקיי, אז זאת אומרת, את חוזרת לשכל, הרי מתחלנו, מאהבת הבריאות.
לא רק שכל, זה גם הגוף, אתה חולה, אתה לא מרגיש טוב, אתה...
מעולה, אז מה זה אומר? יפה, יפה, אז אני הולכת איתך עם הבריאות, וכשאני הבריאה, מה זה יאפשר לי?
לחזור החיים.
מעולה, אז אני אדמיין את החיים, את הבריאות, ואת... קיצור, הבנתם. בכל מקרה, מה אני לא אעשה? אני אגיד, וואי, איזה כיף שהתרופה מרה. לא, אני לא מחפשת את זה. טוב, אנחנו לא קדושים מעונים. אני כן יכולה להיות מבסוטת מעצמי שאני מוכנה לקחת תרופה מרה. זה מותר.
אפשר שאלה? אפשר כאילו...
כן.
בסוף אנחנו יודעים את הדברים, אנחנו יודעים את זה. כאילו, אף אחד לא יגיד, אוקיי,
מה את אומרת? מה את אומרת? את יודעת כמה בנות חושבות שאני אומרת את זה, וואי, היא לא רצינית, את לא מוכנה למרירות. כמה אנשים כל כך מוטבע להם להיות קדושים, מעונים?
מה, ברור שכן, כמו כל כיף לך שם.
לא שכיף, כמו שזה אידיאולוגיה.
כאילו מזוכית את האור, הבנת? לא, באמת, כאילו קומונריות, האידיאה שלהם זה שכאילו, ככל שיותר סובלות, יותר שיוכו להם להתאבל. זה בעיה,
זה לא בעיה שלהם, זה בעיה תרבותית. זה לא התחיל מהקומונרית היחידה, זה תפיסה שצריך לעבוד עליה. כן, בגלל זה אני מביאה את הפסקה הזאת.
סבתא שלי
בשביל קולה זאת אומרת,
היא
אמרה
לי, אמרה לי, אני קדושה מעונה.
יפה,
אחלה סבתא. סבתא, איך אני יודעת שזה רגע שכל כביכול אני קדושה מעונה, ואני לא דוחקת בעצמי?
את יכולה להכיר את זה מאיך שאת בעוד תחומים בחיים. אם בכל תחומי החיים את עושה אידיאל מהמרירות, אז את כנראה קדושה מעונה. אבל אם פה את אומרת, לא, הדרך חשובה לי, אם אני עושה את זה למען משהו משמעותי ואני גם מוכנה לספוג את המרירות, ואת לא דואגת לשיהיה לך מר בחיים, או מכירות את הקלפים של הפולניה?
אף בן אדם לא דואג שיהיה לו מר בחיים.
מה את אומרת?
לא, אני אומרת כאילו, הדוגמה
שרד
נתנה,
אחלה.
כן, אבל לא מסתכלים את זה מתוך שם, מסתכלים את זה מתוך שם, שיש שליחות. אז אני אומרת, איך אתה תפסיד את
זה? לכן אני אומרת, את רואה אם יש לך את זה בעוד תחומים בחיים, שאת הופכת את המרירות לאידיאל.
איך אני מסתכלת שאני לוקחת...
מסתכלת על עצמך בעוד תחומים בחיים.
ותקשיב את המסכרת.
רגע, ביקשתם עוד דוגמה, מי רוצה לתת עוד דוגמה? רגע, אני לא שומעת. רגע, אני לא שומעת את זה. לא, אני לא שומעת. כן. אוקיי, אז פה דרך אגב, זו תחושה שיכולה להיות נכונה. ופה האתגר, זה, יש אנשים שהם או בתקופות, כאילו אנשים שעובדים בפרויקטים, אני קוראת להם, הם לא יודעים להתאמץ מתון כל החיים, הם רק רצים ספרינטים נחים, רצים ספרינטים נחים, אוקיי? אז אני אומרת, העבודה כאן זה איך אני דואגת שיהיה לי טוב ובנחת ואני ממשיכה להתאמץ בנחת.
יש רואה שאתה לא מתקדם
שלי. אז לכן אני אומרת, התחושה הזאת היא גם הרבה פעמים לא רק תחושה, היא אמת. אבל אני אומרת, להתאמץ צריך תמיד. האם המאמץ צריך שיהיה מרירות? לא.
לא, זה לא תמיד, כי לפעמים
מתקן. אז לכן שווה לראות איך אני מתאמצת בטוב. בסדר? אם התחושה, אם אצלי בראש זה או להתאמץ ברבק וזה קשה וזה מר, או נחת וסבבה, אז לא. אני רוצה גם וגם, אני רוצה להתאמץ ואני רוצה בטוב.
אבל לא תמיד זה אפשרי.
כלום לא תמיד. המילה תמיד היא מראש לא נכונה. בסדר? המילה תמיד היא מראש לא נכונה. בסדר? זה עבודה. זה יעד שאני אומרת. ויעד שהרב מציב פה, להיות מוכנה לספוג מרירות. אני רוצה שכל החיים שלי יהיו מרירות? לא. לא. כל החיים שלי יהיו מאמץ? כן. אין מאמץ, אז זה ההבדל בין לרוץ מרתון לבין לרוץ ספרינט. ראית אנשים שרצים מרתון?
כן.
הם רצים בכיף?
כן.
ראית אנשים שרצים ספרינט?
כן.
הם רצים בכיף?
לא.
זה ההבדל. תרוץ עם מרתון. שמה? נגמר.
אבל מרתון, אתה כל החיים, אבל השם זה לא
תוכל מרתון,
אבל
מרתון
יש
תחנות.
אז מה
אתה יכול להתראה לנו
של
אחמר?
אבל
השם
צריך
להמשיך לרוץ, אבל אם אתה חלוץ. כן, זו דוגמה מאוד מאוד חשובה וחזקה. נכון? נכון? כאילו, אנשים שלא יכולים לדמיין איך מתאמצים בכיף, או איך מתאמצים בנחת, שיראו את הפרצופים של רצי מרתון. יש אנשים שרצים מרתון עם פרוטזות. כאילו? מה זה? פרוטזה? לצערי היום יש כמה וכמה וכמה וכמה. כן, אז יש אנשים שכן נכנסו למרתונים, גם אנשים, כי בסוף זה קצב שהוא סביר, זה קצב הגיוני. לרוץ מרתון זה להיות בקצב של אנרגיה, לא להיות אדישה. קצב של אנרגיה ומאמץ, אבל בכיף. בסדר? אז אם התפיסה שלי שאני צריכה למות בשביל להתאמץ, חבל. חבל. אנחנו צריכים להתאמץ כל החיים, אבל זה לא חייב להיות. לא שזה לא חייב להיות. אוי ואבוי אם זה מר כל החיים. אז אני חוזרת למשפט. ומכל מקום, אחרי הרצון והקבלה לסבול מרירות הסם, אין זה דבר מוכרח שיהיה דווקא סם מר. כי הרבה סמים מתוקים ישנם, ועל כל פנים שאין מרירותם גדולה. וביותר באהבת הבריאות יומתק הסם אצל המקבל. יש לי עניין להמתיק את הסם. א', יש לי עניין אם הוא לא אומר הכי טוב, אבל אם הוא אומר אני אעשה מאמץ גם להמתיק אותו. אני מוכנה לסבול מרירות, אני חוזרת, אבל אם יש לי דרך להמתיק את המרירות, מושלם. אוקיי? אומנם כלל ההוא, ששינוי הרגל הוא דבר כבד ואינו נוח לאדם. כן, זה מתחבר למה שדברתם עם הרב קשתיאל על יציאה מאזור הנוחות. וזהו גם במעשים חומריים, שפעולתם כבדה וצריך האדם להניע איבריו לזה. כן? הוא אומר, גם בגוף זה נורא קשה לשנות הרגל. אם אני רגילה לשבת בצורה מסוימת, אז נורא קשה לשנות. הלכתי לאוסטאופת כי הוא לכאבי גב, אמר לי, אל תשבי רגל על רגל. עכשיו אני אומרת את זה, נזכרתי, הורדתי את הרגל. למה? כי האוטומט שלי זה לשבת רגל על רגל, אז רק כשאני חושבת על זה, אני אומרת, אוקיי, לשנות הרגל פיזי, זה נשמע הרגל נורא מטופש לשנות, אבל לשנות הרגש... כן, כי זה חוסר סימטריה, ישיבת רגל על רגל. גם, הוא אמר לי שלושה דברים, לא רגל על רגל, לא תיק צד, ולא להחזיק את הטלפון ככה. כל הדברים האלה הם חוסר סימטריה. בסדר? אז כן, אז כל מי שיש לו כאבי גב, ומי שרוצה למנוע כאבי גב, לא משנה, אז למה ניתן את הדוגמה הזאת? זה דוגמה להרגל נורא פשוט לשנות לכאורה. ועדיין, האוטומט שלי, כן, זה רגל על רגל, לא, אני צריכה לחשוב כדי להוריד את הרגל. אומר לנו הרב, לשנות דברים בגוף זה קשה. לשנות דברים בנפש זה הרבה הרבה יותר קשה. אם התפיסה שלי היא X, לשנות התפיסה זה קשה. דו לדוגמה לתפיסה נפשית ששווה לשנות אותה. זה קשה לשנות אותה. למשל, זו תפיסה גם רוחנית. אוקיי, בואו ניתן, אני רוצה דוגמאות אבל מההתמודדויות שלנו, עם עצמנו. תפיסה, לא דוגמה לתפיסה שנכון לשנות אותה, אבל זה לא קל לשנות אותה. תפיסה זה במחשבה. אני נתן לנו דוגמה, הרגל פיזי זה שונה, זה קשה לשנות, אומר הרב. הרגל נפשי הרבה הרבה יותר. אני אתן לכם דוגמה. כן, אמרה לי מישהי שכשהיא הייתה ילדה והיא הייתה מביאה ציון, תמיד היו שואלים אותה בבית, זה הציעה הציון הכי טוב בכיתה? כמה ציונים, כמה בנות היה להן ציון יותר טוב משלך? היא אמרה, זה האוטומט. עד היום האוטומט שלה זה כל הזמן, זה להשוות, כל הזמן להשוות, להשוות, להשוות. לצאת מתפיסה השוואתית שאת שווה בפני עצמך ואת לא כל היום צריכה להשוות, זה אחת העבודות הכי קשות. כי אם זה האוטומט שלי, רגע, מי פה יותר טוב ממני והוא מאיים עליי, זה עבודה נורא נורא קשה. זה לשנות תפיסה כזאת, הייתה לי פעם תלמידה, שאם היא הייתה מקבלת 96, הייתה בודקת על מה ירדו לארבע נקודות, ואני חשבתי שהיא צריכה עזרה, אולי אני אבקש מאימא שלה קצת לעזור לה, זה גרם לה להמון המון לחץ, המרוץ על הניקוד. ואז היה מבחן, ואז נתתי לה את הדוגמה שאמרתי לכם, שהיא קיבלה 96 וככה הייתה נורא בלחץ על מה ירדו לה 4 נקודות, ואני באה לספר לאמא, תקשיבי, צריך לעזור לילדה שלך, היא קיבלה 96, לא סיימתי את המשפט, והאמא אמרה, על מה ירדו לה 4 נקודות? אמרתי, מה אני רוצה מהילדה? אז הבנתי, שלא האמא היא זאת שתעזור לי, כי לך היא חושבת שאני תפיסה לאמא, יותר קל לשנות את התפיסה של הילדה. מה זה? אז העברתי נושא אחרי שדברתי לה על מה ירדו ארבע נקודות. כי לשנות תפיסה של איבא, זה הרבה יותר קשה מאשר לשנות תפיסה של ילדה בת 17. בסוף הילדה בת 17 היא פחות שנים עם התפיסה הזאת. אמרתי, אוקיי, אני עובדת עם הילדה, אני לא עובדת עם האמא, אין לי מאיפה להתחיל. אין לי מאיפה להתחיל. לשנות תפיסות בנפש זה לא פשוט. אבל השלב הראשון, אני חוזרת לפרק א', זה לזהות אותן. איזה תפיסות יש לי שוואלה. שווה וכדאי ונכון לשנות, וזה מריר לשנות תפיסה, זה מאמץ, אוקיי? עוד פעם, אם המאמץ יהיה לא מר, הכי טוב, אבל כן, זה שנייה רגע לשחרר ולא להסתכל החוצה, זה לא פשוט. אז אני רק מסיימת את המשפט, וזהו גם במעשים חומריים שפעולתם כבדה וצריך האדם להניע איבריו לזה. ומכל מקום, אם הרגיל אדם עצמו באיזו תנועת אדירה, יקשה לו מאוד למונעה ממנו. ועל אחת כמה וכמה, תנועות מחשבות הנפש, שהן בני רשף, קלים מאוד בתנועתם, והורגלו לחשוב תמיד כפי ציורי הלב הגסים. אז אם אנחנו מדברות על יציאה מאזור הנוחות, אז יש יציאה מאזור הנוחות בהרגלים של הגוף, ויש יציאה מאזור הנוחות בהרגלים של הנפש. אבל לא כי המטרה זה לצאת מאזור הנוחות. מה המטרה? להגיע להרגל מחשבה ותפיסה נכון יותר. בסדר? הדרך זה לצאת מאזור הנוחות. אני לא הופכת את היציאה מאזור הנוחות למטרה. אפרופו העמוד הזה. בסדר? והצלחה רבה.